אוקיי, אנחנו סיימנו את עניין את עניין ההבניה המושגית בעצם, עם התיאור הזה של כן, חבורת הייצוגים בקידושין. וניסיתי להראות שדרך המבנה הזה של חבורה, בעצם אפשר להבין יותר טוב את המושג הזה של הבניה מושגית. אנחנו בעצם בונים מהבסיס של החבורה, אנחנו בונים את כל האיברים של החבורה, וזה בעצם צורות שונות לבנות את כל המושגים הנגזרים מתוך האבות, אבל זה לא אבות של במה הצד, אלא אבות של הבניה מושגית. אני רוצה עכשיו לעבור לנושא אחר, וזה שאלה של, אפשר לקרוא לזה אולי אונתולוגיה הלכתית, למדנית. אז אונתולוגיה, יש בפילוסופיה, אנחנו מחלקים את הפילוסופיה לכמה תחומים. יש לוגיקה, זה דרכי העסק, ההיגיון, הדפוסים של הטיעונים הלוגיים והפילוסופיים. יש מטאפיזיקה שעוסקת במציאות עצמה, אבל לא במציאות כפי שאנחנו תופסים אותה בעיניים, שזה עניינו של המדע, אלא בתבניות של המציאות, או איך מסתכלים על ישים שנמצאים, מה זה בכלל נקרא להימצא, כן, הבירור המושגי הזה. זאת מטאפיזיקה, יש אפיסטמולוגיה, זה תורת ההכרה, איך אנחנו מכירים את העולם, איך אנחנו לומדים טענות או תובנות על העולם, זה אפיסטמולוגיה, ויש תחומים ספציפיים שבהם משתמשים בכל התחומים הכלליים האלה שתיארתי עכשיו, לנושאים שנבחנים זה מזה בתוכנם, לא באופי שלהם. כן, מה שעשיתי עכשיו זה חלוקה לשלוש של האופי. זאת אומרת, יש את הלוגיקה, יש את האפיסטמולוגיה ויש את המטאפיזיקה. עכשיו אני יכול ליישם את הדבר הזה, למשל על תורת המוסר. ואז זה נקרא אתיקה, שהוא תחום בפילוסופיה. או פילוסופיה מדינית, שזה אולי ענף של המוסר, של האתיקה, אבל לא רק, וגם הוא תחום בפילוסופיה. אבל התחום הזה הוא תחום שמוגדר לפי תוכנו, לא לפי אופיו. תחשבו למשל בחלוקה של ההלכה, תחשבו על השולחן ערוך, איך השולחן ערוך בנוי. אני חושב שדיברתי על זה מתישהו. איך השולחן ערוך בנוי? הוא בנוי לפי חלוקה לנושאים. יש הלכות שבת, הלכות יום טוב, עיבוד אב ואם, מאכלות אסורות, כן, בשר וחלב וכדומה. החלוקה היא לפי נושאים. אפשר היה לעשות שולחן ערוך כביכול אחר. שולחן ערוך שמחולק לפי אופי ההלכות הנדונות. אופי ההלכות הנדונות זה יכול להיות למשל כמו הרמב״ם, שמדבר על משפטים. מה זה משפטים? יש בפנים הרבה נושאים. אבל מה שמשותף לכולם זה שהמימד המשפטי של ההלכה. אבל אפשר היה ללכת למקום יותר מופשט אפילו, ולדבר על כל ההלכות שהן הלכות בחפצה, ולא הלכות בגברה. עכשיו זה יכול להיות בכל תחומי ההלכה, אוקיי? אז זה חלוקה שהיא חלוקה לפי אופי ההלכות, היא לא קשורה לתכנים של ההלכות, בסדר? אז זה גם בפילוסופיה עושים את החלוקות האלה. עכשיו התחום שנקרא מטאפיזיקה, בעצם ענף של התחום הזה זה האונתולוגיה. אונתולוגיה זה בתרגום לעברית זה תורת היש. מה ישנו? איזה סוגי דברים ישנם? מה זה נקרא להיות ישנו, להיות קיים? במה זה שונה מתיאורים של דברים למשל? לתאר משהו ולהגיד שהוא קיים זה אותו דבר? זה פשוט אחד המאפיינים שלו זה שהוא קיים. לא נראה ככה, כי מאפיין של מה זה? את הדבר עצמו שאותו אתה מאפיין, כל עוד הוא לא קיים, אז מה? מי נושא המשפט? כשאתה אומר, הכוכב מאדים קיים. מי נושא המשפט? כל עוד אתה לא יודע שהוא קיים, אז לכאורה אין לך נושא למשפט. אז על מי אתה מדבר? כן? שאלה דומה בפילוסופיה, זה כבר פילוסופיה אנליטית. שאלה דומה עולה, למשל, כוכב השחר הוא כוכב הערב. יודעים שהיו שני כוכבים, שפעם חשבו זה שני כוכבים שונים, עד שגילו שזה בעצם אותו כוכב, רק בבוקר רואים אותו וקוראים לו כוכב השחר, ובערב כשרואים אותו קוראים לו כוכב הערב, אבל זה בעצם אותו כוכב. רק רואים אותו אחרת בבוקר ובערב, ולכן חשבו זה שני כוכבים שונים. אתה אומר כוכב השחר הוא כוכב הערב, מה נושא המשפט? הכוכב ההוא זה הכוכב ההוא, אני יודע. גם זה בעיה, נכון? אפשר להגיד... כוכב השחר, הכוונה, הכוכב שאליו מתייחס השם כוכב השחר, הוא אותו כוכב שאליו מתייחס השם כוכב הערב. ואז הנושא הוא לא הכוכב, אלא המושג שלנו. אותו הנמען של המושג שלנו הזה, הוא אותו נמען או הצבע של המושג ההוא שלנו. אוקיי? קיצור, יש הרבה התפתלויות פילוסופיות עם הדברים האלה. אז זה מה שנוגע לתורת היש. עכשיו, אני רוצה באמת לגעת קצת, באונתולוגיה הלכתית, בתורת היש ההלכתית. והשאלה הכי יסודית, אני חושב, באונתולוגיה ההלכתית, והיא כמובן שאלה למדנית, רק לא קוראים לזה ככה בבית מדרש, אבל כשמסתכלים על זה במבט רחב יותר, כמו שאני מנסה לעשות בסדרה הזאת, אז זה בעצם זה. שואלים, למשל, האם ההלכה מסוימת היא דין בחפצה או דין בגברה? מה זה אומר דין בחפצה או דין בגברה? בפשטות, הכוונה, האם יש שם משהו במציאות עצמה, או שזה רק נורמה שמוטלת עליי, מותר, אסור, חייבים, זה מדבר אליי, לא קשור למציאות עצמה. ברור שנגיד, אסור לי לאכול כיכר לחם, כי נדרתי. מה זה אומר שזה דין בחפצה? זה אומר שהכיכר עצמה, יש בה משהו של איסור, לכאורה, אני עוד אדבר על זה, אבל לכאורה, וזה אמירה אונתולוגית. יש משהו במציאות, חלות איסור, שנמצאת על הכיכר הזאת. לעומת זאת, אם אני אומר זה דין בגברה, אז אני אומר, לי אסור לאכול את הכיכר הזאת. לא אמרתי כלום על הכיכר. אמרתי משהו עליי. לי אסור לאכול את הכיכר. אוקיי? אז זה דין בגברה. אז בעצם השאלה היא, האם ההלכה היא אונטית או אפיסטמית? זאת אומרת, האם ההלכה אומרת דברים על המציאות, או שההלכה אומרת דברים על איך אני אמור לראות את המציאות? זו לא טענות על המציאות עצמה. אוקיי? אז זאת למשל שאלה, אולי הכי יסודית באונתולוגיה של ההלכה. האם יש בכלל אונתולוגיה של ההלכה? או מה ההבדל בין הלכות שיש להן בסיס אונתולוגי לבין הלכות שהן, נקרא להן, נורמות צפות, נורמות שלא מעוגנות במשהו במציאות עצמה. Okay? אז זאת סוגיה, אולי הסוגיה היסודית ביותר, באונתולוגיה של ההלכה, מטאפיזיקה של ההלכה. אז אני רוצה לגעת קצת בעניין הזה. אני אתחיל אולי במקור הדברים. מקור הדברים, כן, חפצה וגברה, אני אתחיל עם המושגים חפצה וגברה, כי הם מופיעים בגמרא, ואנחנו מכירים אותם גם מהעולם הלמדני, אבל אחר כך אני אעבור למושג כמו חלות, ומה בעצם הדברים האלה אומרים במובנים הפילוסופיים, אונתולוגיים שלהם. אז אני אתחיל עם חפצה וגברה. המקור היסודי, לצמד המושגים הזה, זה כמובן לא רב חיים, אלא המשנה בריש נדרים, המשנה אומרת כך, כל כינויי נדרים כנדרים, וחרמים כחרמים, ושבועות כשבועות, ונזירות כנזירות, וכולי. האומר לחבר המודרני וכולי, לא משנה, זה המשך כבר פחות חשוב. אז יש פה בעצם ארבע קטגוריות, נדרים, חרמים, שבועות ונזירות. ובכולם, כל הקטגוריות האלה שייכות למה שהרמב״ם קורא ספר הפלאה. מה זה הפלאה? כי יפלי איש לנדור. מה זה להפלי? לדבר. להפלי זה לדבר. ספר הפלאה זה ספר הדברים שמתחוללים על ידי דיבור. שבועה, נדר, חרם, נזירות וכדומה. אז בכל הדברים האלה דרוש דיבור, דרושה הפלאה. מה קורה אם הדיבור הוא לא שלם, או הוא לא בסגנון הרגיל, בשפה אחרת, או בשפה מומצאת בכלל, אבל הכוונה ברורה, אבל השפה היא מומצאת. האם זה בסדר? זה נחשב שהיה דיבור, כי סוף סוף אנחנו מבינים על מה מדובר, או שלא. אז הגמרא מגדירה בהקשר הזה שני מושגים, ידות וכינויים. אני ניכנס לפרטים בכלל. פה מדברים על כינויים, ידות זה דיבור חלקי, וכינויים זה מחלוקת בגמרא מה זה בדיוק כינויים, נגיד שפה שבדו להם חכמים. לא משנה, חכמים הגדירו איזה מושגים, שזאת שפה לצורך נדרים. בסדר? שאלה אם זה, זה נקרא ש, שדיברתי, שקיימתי את הדרישה שצריך לדבר, בשביל שהנדר יחול, שיהיה תקף. אז הגמרא, המשנה אומרת שכן. כינויים זה כמו לדבר, בכל ארבעת הקטגוריות. כשמסתכלים על המשנה המקבילה בתחילת, זה בתחילת נדרים. בתחילת מסכת נזיר, אז כתוב כל כינויי נזירות כנזירות. וזהו. מים, חרמות, חרמים, נדרים, שבועות, לא מופיע. רק נזירות. למה? אז הגמרא, שם בנדרים, אחרי המשנה שראינו למעלה, שואלת את זה. כל כינויי נדרים כנדרים. מה ישנה גבי נזיר? דלא קטני לו לכולו. ומה ישנה גבי נדרים? דקטני לכולו. בנדרים ראינו את כל ארבעת הסוגים, ובמשנת נזיר מופיע רק נזירות. למה? או שלא יופיע בכלל, או שיופיע הכל, למה, למה? או שיופיע רק נדרים, ובמסכת חרמים, שידברו על חרמים. אני יודע, לא משנה, אבל מה? שבועות יש מסכת. אז זה מה ששואלת הגמרא. זאת אומרת הגמרא, משום דנדר ושבועה כתיבי גבי הדדי, תני תרטין. כיוון שנדר ושבועה מופיעים ביחד בתורה, אז המשנה, כשהיא מדברת על כינויי נדרים, היא רוצה גם לדבר על כינויי שבועות. ממשיכה הגמרא, וכיוון דתני תרטין, תני לכולו. ואם כבר אמרו גם נדרים וגם שבועות, אז כבר המשיכו גם את חרמים ואת נזירות. את ארבעת הדברים. שואלת הגמרא, וליתני כינוי שבועות בתר נדרים, הרי אם המוטיבציה היא נדרים ושבועות, והחרמים ונזירות רק נגררים אחרי זה, אז הייתי מצפה שהסדר יהיה נדרים, שבועות, חרמים ונזירות נגיד, או נזירות וחרמים, לא משנה. אבל שבועות שיופיע אחרי נדרים, למה? אבל פה, אני מזכיר לכם את המשנה עוד פעם, רואים, יש נדרים, אחרי זה חרמים, אחרי זה רק שבועות, ואחרי זה נזירות. זאת אומרת הגמרא, וליתני, כן, כינויי שבועות בתר נדרים, עונה הגמרא, איידי דתנה נדרים, דמיצר חפצה עלי, תנה נמי חרמים, דמיצר חפצה עלי. להפוקי שבועה, דקעשר נפשי מן חפצה. זה בעצם המקור להגדרות של רב חיים בין חפצה וגברה, הוא כמובן מרחיב את זה, אבל זה המקור בגמרא לצמד המושגים הזה, המושג גברה לא מופיע פה, אבל לא בשם הזה, אבל ברור שיש פה משהו שמונגד למה שנקרא דין בחפצה. אז אנחנו קוראים לזה דין בגברה. מה הכוונה? אז אומרת הגמרא, נדרים אתה אוסר את החפץ על עצמך. שבועות, אתה אוסר את עצמך על החפץ. אז יש הבדל, זה שני סוגי הלכות, זוכרים את המיון לפי סוגי הלכות, לא לפי תכנים. אז הנדרים, נגיד, אם היה לנו ספר שעוסק בהלכות שהם דין בחפצה, היה מופיע שם רק נדרים, אבל לא שבועות. כשהמיון הוא מיון תוכני, אז באותו ספר, הפלאה, מופיע גם הלכות נדרים וגם הלכות שבועות. מבחינת התוכן, זה אותו תוכן. אז כל השאלה, השאלה היא שאלה של מיון. אז הגמרא פה אומרת שבמשנה משתקפים שני המיונים. זאת אומרת, קודם כל מביאים את כל הלכות הפלאה, אבל הסדר הפנימי בהלכות הפלאה הוא מסודר לפי האופי של ההלכות. בהתחלה מופיע דינים בחפצה, שמה זה? נדרים וחרמים. חרמים זה גם דין בחפצה, החפצה אסור עליך בחרם, אוקיי? אחרי זה מופיע שבועות, שזה דין בגברה. אתה אוסר את עצמך על הדבר. בסוף מופיע נזירות. זה סתם מעניין, הגמרא לא אומרת מה זה נזירות. אבל אם ממשיכים את קו המחשבה הזה, אז די ברור שנזירות זה לא דין בחפצה. כי אם זה הדין בחפצה, זה היה צריך להופיע נדרים, חרמים, נזירות, ובסוף שבועות. אבל הגמרא אומרת נדרים, חרמים, שבועות, ואז נזירות. נזירות זה אולי כמו שבועות, או אפילו קטגוריה שלישית. אבל זה בטח לא כמו נדרים וחרמים. למרות שצריך לשים לב, בגמרא ובמשנה, נזירות נחשבת סוג של נדר. זה סוג ספציפי של נדר, מי שנודר נזירות. בסדר? אבל מבחינת הסדר פה במשנה נראה שזה לא ככה. מבחינת הסוג ההלכה, נזירות זה לא סוג ספציפי של נדרים, זה משהו אחר, זה עומד לעצמו. לא בכדי יש מסכת נזיר, זה לא פרק במסכת נדרים. יש מסכת נזיר, זה משהו אחר. מה זה כן? נראה בהמשך. אז בינתיים יש לנו הבחנה בין דינים בחפצה, דינים בגברה, דינים בחפצה זה נדרים וחרמים, דינים בגברה זה שבועות, ונזירות זה משהו אחר שעוד נדבר עליו. מה ההבדל בין דינים בחפצה לדינים בגברה? אז קודם כל, בגמרא עצמה, לא מופיע, לא מופיעות הנפקמינות. אתם שמים לב, הגמרא כשהיא מביאה את ההבחנה הזאת בין נדרים לבין שבועות, היא מביאה את זה כדי להסביר את סדר ההופעה במשנה. לא מופיע פה נפקמינה בין דבר שהוא דין בחפצה לדבר שהוא דין בגברון. לא רק שלא מופיע פה נפקמינה, על פניו לא ברור איך בכלל יכולה להיות נפקמינה. מה ההבדל בין להגיד שהחפץ אסור עליי, לבין להגיד שלי אסור לאכול את החפץ? מה, זה לא להגיד אותו דבר במילים שונות? חפצים מצווים במצוות, מה זה קשור? אין פה ציווי על החפץ, הציווי הוא תמיד על האדם. אז מה משנה אם אתה אומר את זה מהזווית של האדם, לאדם אסור לאכול את החפץ, או מהזווית של החפץ, לחפץ אסור להיאכל על ידי האדם. זה אותו דבר שמנוסח בשפה אקטיבית או פסיבית. מה, אנחנו רק שינינו את נושא המשפט, אבל תוכן המשפט הוא אותו תוכן. אז למה בכלל, לא רק למה היא הנפקמינה, לכאורה לא יכולה להיות נפקמינה, עוד לפני שחיפשתי. זה להגיד אותו דבר במילים שונות. אבל אם זה ככה, אז למה הגמרא מגדירה את זה כשני סוגי מצוות או איסורים? זה לא שני סוגים, זה שני ביטויים של התורה, אבל זה לא שני סוגים. בסמסטר הקודם, אני חושב, דיברתי על זה בין עשה ולא תעשה. ושם נתקלנו בתופעה דומה. מה ההבדל בין להגיד שיש לך מצוות עשה להיות עם תפילים, לבין להגיד שיש לך לאו להיות בלי תפילים? אומרים לך אותו דבר, שלילה כפולה, שמקזזת את עצמה. אתה חוזר חזרה להיות מחויב להיות עם תפילין, נכון? אז מה ההבדל בין לאו לבין עשה? הרי אם הייתי אומר, אסור לך להיות בלי תפילין, זה היה לאו. לא הייתה מצווה להיות עם תפילין, היה לאו להיות בלי תפילין. אם אומרים לך, תניח תפילין, אז זה מצוות עשה. אבל התוכן של שני הפסוקים האלה הוא אותו תוכן. רק הניסוח הוא ניסוח שונה. אז למה אותו תוכן כשמנוסח בשתי צורות, יש לו מעמד הלכתי שונה? עשה דוחה לא תעשה, מצוות עשה מוציאים את חומש עם ממונו, או לא תעשה מוציאים את כל ממונו, וכן הלאה. יש עוד, כבוד הבריות דוחה עשה, אבל לא דוחה לאו. יש הבדלים בין עשה לבין לאו. יש עונש על לאו, אין עונש על עשה. אוקיי? איך יכול להיות ששני פסוקים שמנוסחים באופן שונה, אבל יש להם בדיוק את אותו תוכן, יש לה ניסוח השלכות שונות. לכאורה הייתי מצפה שההשלכות תהיינה ההשלכות של התוכן. לא שלא, הניסוח רק מבטא את התוכן. אבל אם הניסוח לא מבטא תוכן אחר, אלא את אותו תוכן עצמו, לא הייתי מצפה שתהיינה נפקמינות בין שני הניסוחים. שני הפסוקים. אז שם הסברתי מה ההבדל בין לב לבין עשה. פה, לכאורה אותו דבר. אז אפשר היה לומר שנדרים זה שבועות שמדברות על חפצים. נגיד, אם אני נשבע לא לאכול חפץ, זה נקרא נדר. כי יש פה דבר מסוים שהוא זה שנאסר עליי. אוקיי? אבל אם אני נשבע לנסוע לירושלים, זאת שבועה, זה לא נדר. כי אין פה שום חפץ שעליו אני מדבר. זה שבועה לעשות פעולה. זה לא משהו שנוגע לחפץ מסוים. אז יכול להיות שזה ההבדל בתוכן. זה לא באמת הבדל מטאפיזי או אונטולוגי, כמו שאמרתי קודם. זה לא שפה יש איזושהי מציאות ופה אין מציאות, פה זה בחפץ ופה זה לא. השאלה אם יש חפץ במשחק או אין חפץ במשחק, זה הכל. אבל זה לא הבדל באמת מבחינת איך העסק הזה עובד. פשוט כשהנדרים מדברים על חפצים מסוימים זה נדר. כשמדברים על פעולות זה שבועה, זה הכל. אבל זה בעצם אותו דבר. זה אפשרות אחת. אבל אז יוצא שאני לא יכול להישבע לא לאכול חפץ. אם אני נשבע לא לאכול חפץ, בעצם נדרתי, לא נשבעתי. דווקא מינה, למשל, לא צריך את שם השם. בשבועה צריך את שם השם. אדם, יש דווקא מינות בין נדר לבין שבועה. אז זה לא זה, כנראה. יש פה איזשהו הבדל, שהוא הבדל באופי ההלכה, לא על מה היא מדברת. האם היא מדברת על משהו שמעורב בו חפץ, או שהיא מדברת על פעולה. אלא יש פה משהו, איזשהו הבדל אחר, הבדל תוכני, בין נדר לבין שבועה. אז האמת שהראשונים כבר מתלבטים קצת בדברים האלה. אני אביא לכם את הרמב״ם שמסכם את הדברים. רמב״ם הלכות נדרים, פרק ג', תחילת פרק ג'. ארבעה דברים יש בין נדרים לשבועת ביטוי. שבשבועת ביטוי אין שבועה חלה על שבועה. ובנדרים יחול נדר על נדר. המדפיס בשבועה פטור. ובנדרים חייב. מדפיס הכוונה, אני לא נודר הנאה מהתיק הזה, אלא נגיד שאם הדבר הזה כבר נדור, אסור לי ליהנות ממנו, אני אומר זה כזה. אני מעביר את האיסור מפה לפה. זה נקרא הדפסה. פשוט צורה אחרת להכיל נדר. אין שבועת ביטוי חלה אלא על דברי רשות. ונדרים חלות על דברי מצווה כדברי הרשות. עכשיו, אם אני נודר איסור מסוכה, למרות שיש לי מצווה לשבת בסוכה, זה חל. אם אני נשבע לא לשבת בסוכה, לא חל. שבועה לא חל על דבר מצווה. נדר כן. שבועת ביטוי חלה על דבר שיש בו ממש ועל דבר שאין בו ממש, ונדרים אינן חלים אלא על דבר שיש בו ממש. וזה קשור להבדל הקודם שניסיתי להגיד, שזה שאלה בתוכן, על מה, האם אתה מדבר על חפץ או שאתה מדבר על פעולה. אבל זה רק אחד ההבדלים, או תוצאה של ההבדלים, זה לא באמת ההבדל. אבל תבינו שכל הדברים האלה, הם לא מהווים הסבר לכלום. כשאני שואל מה ההבדל בין נדר לבין שבועה, אתה לא יכול להגיד לי שזה חל על, על, על דבר מצווה וזה לא חל על דבר מצווה. למה? הרי שניהם אותו דבר. אז זה שאתה מראה לי שיש השלכות, זה רק מעצים את הקושי. איך יכול להיות ששני דברים שהם זהים, יש להם השלכות הלכתיות שונות? זה לא תשובה, מה שכתוב פה ברמב״ם הזה. זה רק אינדיקציה לזה שכנראה יש הבדל. כשאני שואל מהו ההבדל, אלה לא יכולות להיות התשובות. מה תגיד לי? שזה דין בחפצה, זה דין בגברא, חזרנו למה שאמרתי קודם. מה זה דין בחפצה? כמובן, לי אסור לאכול את זה. מה זה שאני מנסחים את זה בשפה אקטיבית או בשפה פסיבית? אז זה אותו דבר. אז אם זה אותו דבר, כל ההבדלים של הרמב״ם, אני לא מבין אותם. שני דברים שהם אותו דבר, ובכל זאת מתנהגים אחרת. זה חל על דבר רשות, זה חל גם על דבר מצווה. זה חל על, לא יודע מה, על דבר שאין בו ממש, זה חל על דבר ש... למה? אם זה אותו דבר. מה ההבדל? מאיפה באות ההשלכות? כן, הרבה פעמים כששואלים מה ההבדל בין X ל-Y, אתה מביא נפקמינות. לשאול מה ההבדל זה לא לשאול מה הנפקמינה. מה הנפקמינה אתה שואל אחרי שאתה יודע מה ההבדל. עכשיו אתה שואל, אז מה הנפקמינה? אוקיי? אבל כששואל מה ההבדל, אתה עוד לא יודע מה ההבדל, אז מה אתה מביא לי נפקמינות? נפקמינות לא יעזרו לי כלום. אולי יתנו לי איזה רמזים להבדל, אבל הם כשלעצמם לא מהוות את ההבדל. כן, דיברתי לפני, אפילו בסמסטר הזה, על הנפקמינות בין הוטרה לדחויה, בשבת. אמרתי שאין. אין נפקמינות בין הוטרה לדחויה. אוקיי? למרות ששם אני יכול להבין, אולי לנסות להבין, מה ההבדל בין שני הצדדים. אבל אני לא חושב שיש איזושהי נפקמינה על ההבדל. מישהו פעם הציע לי נפקמינה, אבל אני לא זוכר מה היא. שאולי כן יש משהו. באתר שלי אני יכול לחפש את זה. אבל באופן פשוט אין נפקמינה. עכשיו אני מבין את ההבדל ואין נפקמינה. במקום שאני לא מבין את ההבדל, לא יעזרו לי נפקמינות. אוקיי? שאלה מה ההבדל? תראו את התוספות למשל. התוספות אומר... ואם תאמר, ומה נפקמינה יסר חפצה ילווה, או אי הוא החפצה? מה ההבדל אם הוא עושה את החפץ על עצמו או את עצמו על החפץ? יש לומר, ולעניין זה שאם היה אומר קונם שלא אוכל כיכר זה, לא אמר כלום. וכן אמר גבי שבועה להפך. אם מישהו, קונם זה לשון של נדר. אם מישהו אומר קונם שלא אוכל כיכר זה, לא אמר כלום. כי מה זה? הקונם הזה בא לאסור עליו פעולה. אתה לא יכול לאסור פעולה בקונם. פעולה, אם אתה רוצה לאסור פעולה, זה בשבוע. אני נשבע שאני לא אוכל את הכיכר הזאת. קונם זה להכין משהו על החפץ. להגיד, החפץ הזה הוא איסור מבחינתי, כתוצאה מזה אני גם לא אוכל. אבל אם אתה מתייחס לפעולה כשלעצמה, זה חייב להיות שבועה ולא נדר. בלשון נדר, כשאתה נודר על פעולה, לא אמרת כלום. זה כך אומר הזאת. אבל זה שוב לא עוזר לנו. זה מניח שיש פה הבדל, כי זה בחפץ ולא בחפץ, והוא שואל מה הנפקמינה. אני לא שואל מה הנפקמינה, אני שואל מה ההבדל. אחרי שאני אבין את ההבדל, תוכל להסביר לי את הנפקמינות. מה ההבדל? כן, אז יש פה נפקמינות שאלת הנפקמינות, אולי אני אעיר על זה הערה. שאלת הנפקמינות בהלכה היא שאלה מעניינת. זה חלק מהלימוד של מה זה למדנות, כן? חלק בלתי נפרד מהלמדנות זה נפקמינה. אתה עושה חקירה, נגיד שתי אפשרויות, מיד אתה שואל, מה נפקמינה? תן לי מקרה שבו לצד הזה של החקירה הדין יהיה כך, לצד ההוא של החקירה הדין יהיה אחר. נפקמינה. למה צריך נפקמינות? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, יש לי חקירה, למה צריך נפקמינות? שתי אפשרויות, שאלה מה נפקמינה בין שתי אלה. אפשרות אחת, זה להגיד שאם הנפקמינות עוזרות לחדד את ההבדל. מטרה דידקטית. זאת אומרת, אם יש נפקמינה, אני מבין יותר טוב את ההבדל בין שני צדדי החקירה. כשאנחנו רואים את ההבדל, אז יותר מתחדד מה בעצם שני הצדדים פה. כל עוד לא הבאת הנפקמינות, לא בטוח שאתה באמת מבין אם יש הבדל ומהו ההבדל. בתפיסה קיצונית יותר, פוזיטיביזם הלוגי, הוא בעצם טוען שאם אין נפקמינות, אתה אומר אותו דבר במילים שונות. והנפקמינה לא נדרשת כדי לחדד את ההבדל. אם אין נפקמינה, אין הבדל. הטענה היא שאם אתה לא, גם על זה דיברתי, אני חושב, על הפוזיטיביזם הלוגי בהקשר הזה. אם אתה לא מראה לי אופן או סיטואציה שבה אני יכול להבחין בהבדל בין שתי הטענות, אז אתה בעצם אומר ששתי הטענות זאת אותה טענה במילים שונות. אם זה שתי טענות שונות, חייבת להיות איזושהי נפקמינה ביניהן. עכשיו, אפשר לקחת את זה למקומות מאוד קיצוניים, ונגיד למשל, הפוזיטיביסטים הלוגיים טוענים שהטענה שיש אלוקים, זה פתאום עם מילה באלמה. לא שזה לא נכון. לא נכון ולא כן נכון. לא אמרת כלום. כי הטענה אם יש או אין אלוקים, אין לך שום אפשרות למדוד ולהיווכח אם זה נכון או לא נכון. איך תכריע? מה מתרחש אחרת בעולם אם יש אלוקים או אם אין אלוקים? אפילו לא קיום המצוות שלנו. לא רק בעולם. כי קיום המצוות שלנו לא תלוי בשאלה אם יש או אין אלוקים. אלא בשאלה אם אנחנו מאמינים שיש או אין אלוקים. אני שואל שאלה מה נפקמינה לזה שיש אלוקים. לא לזה שאנחנו מאמינים שיש אלוקים. זה לא אותו דבר. אוקיי? נפקמינה לזה שהאם יש או אין אלוקים? אין. אין נפקמינה במובן הזה שאתה יכול עכשיו לעשות ניסוי ולבדוק. או לאשר את זה, או לפרוך את זה. אין. אז הם טוענים שכל הטענות המטאפיזיות, כן, בניסוח של קרנאפ, זה פסוידו טענות. זה בכלל לא טענות, זה אוספי מילים שנשמעים כמו טענות, אבל הם בעצם לא אומרים כלום. טוב, זה קיצוני. זה קיצוני כי ברור לי שיש הבדל בין הטענה שיש אלוקים ושאין אלוקים. זה שאני לא יכול למדוד את זה, אז מה? מי אמר שדברים צריכים להימדד בצורה מדעית כדי לקבל משמעות? אם אין להם נפקמינה מדעית, זה לא אומר שאמרת את אותו דבר מבחינה לוגית. זה אולי אומר שלא תצליח להכריע. אולי. גם זה לא בטוח. אבל זה שאתה לא יכול להכריע, זה לא אומר ששני הצדדים הם אותו דבר. אתה רק לא יודע להכריע. מה לעשות? אין לך כלים להכריע. כך דוגמה, מישהו אומר שמספר הנמלים ביקום עכשיו הוא 100 מיליארד ושתיים. בסדר? 100 מיליארד ושתיים. או שהטענה נכונה או שהיא לא נכונה. אין לנו דרך לבדוק את זה. אין שום דרך לבדוק כמה נמלים יש כרגע, ברגע הספציפי הזה ביקום, בכל היקום. אין דרך לבדוק את זה. האם הטענה הזאת היא חסרת מובן? פסאודו טענה? להגיד שהיא כן ולהגיד שהיא לא זה אותו דבר? מה פתאום? ברור שיש תשובה נכונה. אני לא יודע למדוד או לא יודע להגיע לתשובה. אבל יש תשובה נכונה. או שכן או שלא, אני לא יודע. כן, מזכיר לי מכירים, יש בתורת המשחקים, יש משפט שנקרא משפט צרמלו. משפט צרמלו מדבר על משחקים שמהטיפוס של שחמט. יש כמה מאפיינים של המשחק שמגדירים אותו, וזה דומה במאפיינים שלו לשחמט. כל המשחקים מהמשפחה הזאת, וזה כמעט כל המשחקים שאתם מכירים, לא כל, אבל הרבה, משפט צרמלו אומר, או שהלבן מנצח, או שהשחור מנצח, או שתיקו. טוב, שזה לא צריך להיות צרמלו, זה גם אני יודע. או שהלבן מנצח, או שהשחור מנצח, או שתיקו. מה המשמעות של המשפט הזה? בדיוק. זה לא שבכל משחק, או שהלבן מנצח, או שהשחור מנצח, או שתיקו. הטענה היא על אסטרטגיות במשחק שחמט. או שיש אסטרטגיה שהלבן יכול לכפות ניצחון, או שיש אסטרטגיה שהשחור יכול לכפות ניצחון, או שאי אפשר לכפות ניצחון. אף אחד משני הצדדים. לא חייב להיות תיקו, אבל יכול להיות תיקו. זאת אומרת, לאף אחד אין אסטרטגיה מנצחת. אוקיי? אלה שלוש האפשרויות. עכשיו זה כבר משפט לא טריוויאלי. יכול להיות מצב שלא יודע, אולי יש אסטרטגיה, אולי אין, אולי... אין משהו קבוע גלובלי. בסדר? מי אמר שיש בכלל אסטרטגיה גלובלית אופטימלית? אוקיי? אז המשפט הזה הוא כבר לא טריוויאלי. כן? עכשיו, המשפט הזה אומר שאחת משלושת האפשרויות נכונה, אבל הוא לא אומר איזה. וגם אין לנו דרך לדעת איזה. גם אם מחשבים לא, פחות בינתיים. זה גדול מדי, בשביל שמחשב יבדוק את זה. באופן עקרוני מחשב יכול היה לבדוק את זה. אבל זה, כן, זה ארוך מדי. אי אפשר לעשות את זה עם מחשב, פחות בינתיים. אז מה, אז השאלה היא חסרת מובן? הנה, יש משפט מתמטי שמוכיח את זה. ואין דרך לבדוק. בסדר, אבל אני יודע שיש אסטרטגיה כזו. אני יודע, יש לי הוכחה מתמטית. אוקיי? לא יודע למדוד אותה, לא יודע לבדוק אותה, לא יודע להגיע אליה. זה לא אומר שהיא לא קיימת. זה שאני לא מגיע למשהו, זה אומר שהוא לא קיים. אם יש לי כספת נעולה, ובתוכה יש יעלום, זה אומר שאין בתוכו יעלום. כי אין לי דרך לפתוח את הכספת. טענה מוזרה ביותר. טוב, בכל אופן, זה הצורך בנפקמינות, זה, כן, זה השאלה, האם זה רק כדי לחדד את הצדדים, או בעצם להגיד שאין. עכשיו, צריך לשים לב טוב, אני לא פוזיטיביסט. ברור לי שגם בלי נפקמינה יכול להיות משמעות שונה לשני צדדי החקירה. ודבר אחד כן חשוב, לפעמים זאת באמת טעות. לפעמים באמת אין הבדל בין שני צדדי החקירה. כשיש נפקמינה, אז ברור שיש הבדל. כשאין נפקמינה, ייתכן שאין הבדל. הפוזיטיביסט יגיד בטוח שאין הבדל. אני אומר לא, אבל ייתכן שאין הבדל. ולכן לנפקמינה יש תפקיד חשוב, כי הנפקמינה עוזרת לנו קודם כל לוודא שיש הבדל, ואולי גם נותנת לנו אינדיקציה למהו ההבדל. אוקיי? ובמובן הזה, אני קצת פוזיטיביסט. זאת אומרת, כן חשוב לחפש נפקמינות, כי בלי זה ייתכן שאתה נורא משוכנע שיש פה שני צדדים, תחשוב עוד פעם. למשל, כן, אתן לכם דוגמה לדברים שנשמעים כמו שני צדדים, והם לדעתי הם בכלל לא, הם אומרים אותו דבר במילים שונות. כן, מקובל בעולם לומר, שקופרניקוס שינה את התמונה, כן, מה זה נקרא, הצנטרית, כדור הארץ, כדור הארץ במרכז, שכחתי איך אומרים את זה, גיאוצנטרית, כן, בדיוק, והחליף אותה בתמונה הליוצנטרית. זאת אומרת, בהתחלה עד אליו חשבו שכדור הארץ במרכז, ואחריו הגיעו למסקנה שהשמש נמצאת במרכז והכל מסתובב סביבה. וכמובן, נכתבים מאמרים ודוגמאות ופילוסופים ומדענים, וכולם מסבירים איך קופרניקוס לימד אותנו, ואיך הפרימיטיביים הדתיים המטומטמים שחושבים שהכדור הארץ נמצא במרכז והשמש מסתובבת סביבו, הם לא מעודכנים בכלל, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ומהי האמת? האמת היא כמובן שזה בולשיט. אין שום הבדל בין שתי האמירות האלה. כל השאלה זה איפה אתה נועץ את ראשית הצירים. אם אתה שם את ראשית הצירים בכדור הארץ, אז השמש מסתובב סביב כדור הארץ. אם אתה שם את ראשית הצירים בשמש, תיזהר לא להישרף, אז הארץ מסתובבת סביב השמש. סתם עניין של הגדרה. אין פה תשובה נכונה ולא נכונה. טוב, זה קשור קצת לעקרון מח, מי שמכיר עוד דברים אחרים, אבל אני לא אכנס לזה כאן. ברמה הקינמטית לפחות, ברמה הפשוטה, אין תשובה נכונה. זה שתי אמירות שהן אותה אמירה בדיוק. אז מה קופרניקוס חידש? הוא מצא מערכת צירים שבה יותר נוח לתאר את הסיטואציה. זה הכל. פשוט זה מערכת שבה כל הכוכבים מסתובבים סביב מרכז אחד. אליפסה, לא כדור, אבל לא משנה, אבל יש מרכז אחד לכל הסיבובים. אם אתה לוקח את כדור הארץ במרכז, אז יוצא הרבה יותר מסובך. השמש מסתובבת סביבו, אבל הכוכבים האחרים בכלל עושים תנועות מאוד מסובכות. אבל זה לא משנה, זה תרגום של מערכות צירים. בסך הכל הוא מצא מערכת צירים יותר נוחה. הוא לא מצא שום טענה פיזיקלית אמיתית נכונה יותר, או לא פרח טענה פיזיקלית לא נכונה. זה פשוט שטויות. אוקיי? אז הנה דוגמה לוויכוחים נוקבי הרים. עד היום אנשים מתווכחים בלהט, האם קופרניקוס צדק, או התורה צודקת, או הברית החדשה צודקת, או כל תפיסה דתית כזו או אחרת, ומשמיצים אחד את השני שהוא מטומטם, וכל מיני דברים כאלה, וזה הכל פתום מילי באלמה. הם שניהם אומרים אותו דבר. אין שום הבדל. זה כמו למשל אותה טענה על... אני מעריך בזה כי זה חשוב גם ללמדנות. אז צריך להבין מה זה נפקמינה. רציתי עוד משהו בראש ושכחתי. כן. בפיזיקה למשל, דיברתי על זה עכשיו היום. בפיזיקה למשל, יש תיאורים של חוקי הפיזיקה שהם תיאורים אחרים, אבל שקולים לתיאורים שאנחנו מכירים. למשל, תחשבו על איזה כדור שנמצא בראש הר. אז הוא מתגלגל למטה. למה הוא מתגלגל למטה? תיאור ראשון, כי יש כוח גרביטציה שמשך אותה למטה. זה התיאור הסיבתי. יש תיאור תכליתי. הכדור רוצה למזער את האנרגיה הפוטנציאלית שלו. שואף, כן, למזער את האנרגיה הפוטנציאלית שלו. ולכן הוא יורד למקום הנמוך ביותר שיש. זה שני תיאורים שקולים. כן, הכוח זה הגרדיאנט של הפוטנציאל. זה, אתה יכול לעבור מזה לזה. אז מי צודק? אף אחד לא צודק. הוא פשוט שתי צורות לתאר את אותו דבר. תשבו על שתי מערכות צירים. מערכת קרטזית ומערכת פולארית. לתאר נקודה על המישור הדו-ממדי. מי צודק? מה זה מי צודק? זה כמו לתאר בעברית ובאנגלית את אותו דבר. זה פשוט שתי שפות. אין פה צודק ולא צודק. זה שתי שפות לתאר את אותו דבר. אוקיי? גם פה. זה שתי שפות לתאר את אותו דבר. אגב, בכל הפיזיקה זה ככה, כמעט, יש מכניקה של לגרנז' שזה מכניקה טליאולוגית, זה מכניקה שמגדירה את המסלולים לא בצורה סיבתית, יש כוח ולכן מתפתחת תאוצה או משהו כזה, אלא לא, הגוף נע באופן כזה שהוא ימזער איזשהו גודל, כלשהו, בסדר? לא משנה כרגע איזה גודל, הוא שואף למזער משהו, שהוא אולי על מזעור אנרגיה, או אנרגיה פוטנציאלית, כמו שדיברתי קודם, זה מקרה פרטי, אוקיי? ככה הוא נע. אתם מבינים שזה תיאור תכליתי, הגוף רוצה למזער, הוא עושה חישוב מה יביא אותי לתוצאה האופטימלית, ואז הוא מחליט ללכת על הכיוון הזה. לעומת זאת, התיאור הסיבתי אומר, הגוף לא חושב ולא מחליט ולא שוקל. אם בועטים בו, הוא אף. אם פועל עליו כוח, הוא זז. מאיץ. אוקיי? זה שתי צורות תיאור, הן שתיהן שקולות. יש הוכחה מתמטית, הן שקולות לגמרי. למשל, באופטיקה זה אולי הדבר הכי מפורסם, יש עקרון פרמה. מכירים את עקרון פרמה? באופטיקה, אופטיקה גיאומטרית זה בעצם קרני אור, דיברתי על זה ממש היום, אחד השיעורים אחרים, לא זוכר למה זה יצא לי, יש קרן אור שהיא נעה, ונגיד שאני עובר מאוויר למים, אז היא נשברת, הזווית נשברת, זה נקרא חוק סנל. כן, חוק סנל קובע, מקדמי השבירה של שני הטווחים האלה, האוויר והמים, היחס ביניהם קובע את היחס בין הזוויות. אוקיי? זוויות ההתקדמות, אז יש שבירה. אבל, זה לא פה, זה בכיתה למטה. אפילו עשיתי ציור, עכשיו אני נזכר, כן, הבוקר דיברתי על זה. אבל יש דרך אחרת לתאר את האופטיקה הגיאומטרית. האור בוחר תמיד את הדרך הקצרה ביותר. זה שקול לגמרי לכל חוקי האופטיקה הגיאומטרית. אפשר להוכיח את זה. כל חוקי האופטיקה הגיאומטרית נגזרים מהאמירה הזאת. זה אותו דבר, זה להגיד אותו דבר. אבל אתם מבינים שכשאני, תחשבו על, נגיד, פה יש, פה יש חול, ופה... נגיד שפה... פה יש ים, בסדר? ופה יש חול. אוקיי? עכשיו, יש אברך יקר שטובע, כאן. ופה עומד מציל, וצריך להגיע אליו בדרך הקצרה ביותר. אז אם לא היה פה את הקו הגבול הזה, הדרך הקצרה ביותר זה פשוט ישר, נכון? אבל כיוון שעל היבשה הוא רץ מהר יותר מאשר הוא שוחה, אז ברור שהפתרון האופטימלי יהיה מסלול כזה בערך. אתה תשתדל לעשות כמה שיותר מהדרך על היבשה, וכמה שפחות על הים. זה לא לגמרי עד הסוף, כי זה יוצא לא יעיל, יש איזושהי נקודה שבה זה יוצא הכי, הכי, הכי אופטימלי. הדרך היא הקצרה ביותר, הדרך הכוון מבחינת זמן. את הזמן הוא הקצר ביותר להגיע. הדבר הזה נותן לכם את חוק סנל. זאת אומרת, מקדם השבירה של התווך הזה ושל התווך הזה, זה פשוט מהירות הריצה. פה מול מהירות הריצה פה, וזה קובע את השבירה, זה חוק סנל. בקיצור, אם האור יוצא מפה ומגיע לפה, ברגע שאני אומר, הוא רוצה להגיע לפה במינימום זמן, נתתי לכם את כל האופטיקה הגיאומטרית בחצי משפט. וזה אותו דבר, זה שקול לגמרי, יש הוכחה. זה נקרא עקרון פרמה. אז מי צודק? התיאור שהאור פוגע במים ואז נשבר, זה תיאור סיבתי. פוגע במים וזה שובר לו את ההתקדמות. התיאור הזה הוא תיאור תכליתי. האור שוקל, עושה חשבון, איזה דרך תיקח לו הכי קצר, והוא בוחר בדרך הזאת. זו בחירה חופשית. אוקיי? אז מי סודק? לא יודע, זה שקול לגמרי. האם פירוש הדבר, אין נפקמינות, זאת אומרת, בין שני התיאורים, זה הכוונה ששקול לגמרי. האם זה אומר זה שני תיאורים שונים של אותו דבר? או זה שני תיאורים שונים למרות שאין להם נפקמינות? אבל יש אמיתי ושקרי. כן? מה אנחנו אומרים מבחינה פוזיטיביסטית על התיאורים המקבילים האלה? אז אם תשאלו פיזיקאים, פיזיקאים בדרך כלל יענו לכם, ככה מניסיוני לפחות, בדרך כלל יענו לכם שהתיאור הסיבתי הוא הנכון, והתיאור התכליתי הוא אנקדוטה. אנקדוטה, האור לא עושה שיקולים ובוחר. האור מונע בגלל שפועל עליו משהו, אז הוא מגיב. בסדר? או אבן, או מה שלא יהיה. עצמים דוממים. עצמים דוממים לא עושים שיקול דעת ולא עושים אופטימיזציות. הם מגיבים לדברים שפועלים עליהם. לכן פיזיקאים מן השורה יגיד לכם, ברור שהתיאור הסיבתי הוא הנכון. ויש אנקדוטה מתמטית מעניינת, שהתיאור התכליתי הוא ניסוח שקול, אז אפשר גם להשתמש בזה. כי לפעמים זה נוח. אבל לא שהוא באמת נכון. מה שנכון זה התיאור הסיבתי. אוקיי? רק יש בעיה אחת, אז זה נתתי פעם סמינר פה בפיזיקה. באתי מירוחם אחרי שעזבתי פה. באתי, נתתי להם סמינר על העניין הזה. אמרתי להם שיש תחום בפיזיקה שבו יש לנו רק תיאור תכליתי. אין תיאור סיבתי. בתורת הקוונטים. בתורת הקוונטים, לא משנה כרגע, אני לא אכנס לפרטים, אבל בתורת הקוונטים, התיאור של התנועה הוא תיאור תכליתי. באמצעות פוטנציאל. אין כוח, המושג כוח לא קיים בתורת הקוונטים. יש מאמר ידוע של פיינמן שמנסה להגדיר כוח בתורת הקוונטים בדרך כזאת, זאת אומרת להגדיר את הפוטנציאל ולגזור אותו. זה נגיע לכוח, אבל זה לא מופיע בתורת הקוונטים. יש שם רק תיאור תכליתי ולא סיבתי. זה אינדיקציה לכאורה לכך שאם אני צריך לבחור בין שני התיאורים, דווקא התיאור התכליתי הוא הנכון. התיאור הסיבתי הוא אנקדוטה. בתחומים מסוימים יש אנקדוטה מעניינת, גם התיאור הסיבתי עובד, לא רק התיאור התכליתי. אבל התיאור התכליתי יש בכל דבר. כל הפיזיקה יש לה תיאורים תכליתיים. תיאורים סיבתיים יש רק לחלקה. אז זה לא שקול. זה להפך, אם הייתי צריך להכריע, אז הייתי מכריע שהתיאור התכליתי הוא הנכון, והתיאור הסיבתי בתחומים מסוימים שיש אותו, זאת אנקדוטה. למה אנשים לא חושבים כך? קודם כל רובם לא מודעים לזה בכלל. לזה שהתיאור התכליתי הוא בעצם יותר מקיף מאשר התיאור הסיבתי, אין שקילות. אנשים לא שמים לב שפוטנציאל זה תיאור תכליתי וכוח זה תיאור סיבתי, אבל זה ככה. כי פיזיקאים הם לא פילוסופים, זה בעיה. זאת אומרת, יש הרבה פעמים פספוסים פילוסופיים. למה הם אומרים את זה? כמו שאמרתי קודם, כי תיאור תכליתי נשמע לא מתאים לעצם דומם. עצם דומם לא עושה חשבונות, אופטימיזציות ומחליט באיזה מהמסלולים ללכת לפי שיקולים של אופטימיזציה. אבל ברור שלא על זה מדובר. אף אחד לא טוען שלאלקטרון או לאור יש תודעה, הוא עושה שיקול ומחליט על המסלול האופטימלי. מה שטוענים זה שאת התיאור של הפיזיקה שלו הוא תיאור תכליתי. לא נכנסים לשאלה מה קורה אצל האלקטרון בפנים בתודעה שלו. אין לו. או לפחות אין שום אינדיקציה שיש לו. התיאור הזה לא טוען שיש לו תודעה. הוא טוען שהעסק הזה מתנהל בצורה תכליתית. קחו למשל את אריסטו. אריסטו, המדע שלו היה תכליתי. אז כשהוא אומר שנדעה אבן למה היא נופלת למטה, לא כי יש כוח שמושך אותה, כמו שאנחנו מסבירים את זה היום, אלא כי היא שואפת לחזור לקור מחצבתה. היא עשויה מאדמה. האבן, אז היא שואפת לחזור לקום מחצבתה. האש למשל, למה היא עולה למעלה? כי האש היא רוחנית, אין לה מסה, אז היא שואפת להגיע למעלה, אוקיי? אז זה תיאורים תכליתיים. אבל ברור שאריסטו לא התכוון לומר שלאש יש מודעות, היא עושה שיקול דעת, או האבן. אני לא יודע, לא חקרתי את אריסטו, אבל ברור לי שהוא לא התכוון לזה. הוא בסך הכל בחר בתיאור הזה לחוקי הטבע. עכשיו אתה שואל את עצמך באופן טבעי, טוב, אז אם לאבן אין את זה, אז מי עושה את החשבונות האופטימליים האלה? האופטימיזציה הזאת. ואז מגיעים למסקנה קצת מביכה, שיכול להיות שיש מישהו או משהו שמנהל פה את העניינים. והוא בעצם גורם לדברים לזוז בצורה אופטימלית, לפי קריטריונים מסוימים, להביא לאופטימום גודל מסוים. מי שעושה את השיקול זה לא האבן ולא האש, אבל באמת כשאתה מדבר על תיאור תכליתי, זה נראה כמו תוצר של שיקול של מישהו. אז אם זה לא האבן ולא האש, אז מי זה כן? מי שמנהל אותם. אבל אנשי מדע או פיזיקאים הרבה פעמים לא אוהבים את זה, את המסקנה הזאת. ואני חושב שלפחות בתת מודע, זה מה שגורם להם להתעלם מהעובדות, והעובדות הן שלכל יש תיאור תכליתי, אבל לא לכל יש תיאור סיבתי, ולהגיד הסיבתיות זה הנכון, והתכליתיות זה אנקדוטה. עכשיו אני שואל, האם יש פה משהו, האם יש פה נכון ולא נכון? או שכיוון שאין נפקמינה, אז בעצם אתה אומר את אותו דבר בשתי שפות שונות. אתה אומר את אותו דבר. ואתה, האם היעדר הנפקמינה פה אומר שאין פה חקירה בכלל? או שהיעדר הנפקמינה רק אומר שהחקירה הזאת קיימת, אבל אי אפשר להכריע אותה מדעית. למשל, אם נגלה בכלים מטאפיזיים שיש אלוקים, ושהוא מנהל פה את העניינים בצורה תכליתית כזו או אחרת, אז הכרענו את החקירה הזאת. כמובן, אי אפשר לעשות את זה בדרך מדעית, כי אין דרך מדעית להגיע למסקנה שיש או שאין אלוקים. זו לא שאלה שחשופה או נגישה לכלים מדעיים, תצפיתיים. אוקיי? אבל זה לא אומר שאין לגבי התשובה. כמו שיש תשובה לגבי השאלה אם יש אלוקים, יש תשובה לגבי השאלה אם הוא מנהל את העולם באופן תכליתי. זאת אומרת, האם הוא גורם לאבנים ולאור ולאש וכולי לזוז בצורה תכליתית, או לא. וזה שיש לנו תיאור סיבתי, זאת אנקדוטה יפה, בחלק מהתחומים, גם כלא בכולם. אבל האמת היא שזה מתנהל תכליתית. אני נוטה לחשוב שיש פה נכון ולא נכון. יש פה נכון ונכון. והראיה שלא בכל מקום יש תיאור סיבתי. חלק מהדברים יש רק תיאור תכליתי. זה שאני לא יכול להכריע את זה בכלים תצפיתיים, זה אומר שהחקירה הזאת לא תוכרע בכלים מדעיים תצפיתיים. אבל זה לא אומר שאין חקירה. זה לא אומר שאין פה שני צדדים. אוקיי? אז הנה דוגמה למשל, להבדיל מקופרניקוס, ששם לדעתי זה רק סתם שתי שפות, אין שם נכון ולא נכון. פה, לפחות למיטב הבנתי, יש נכון ולא נכון. רק אי אפשר, כי אין לזה אי אפשר להכריע את זה, כי אין לזה נפקמינה. הנה דוגמה לשתי חקירות, שלשתיהן אין נפקמינה, בראשונה זה אומר שאין בכלל חקירה, ובשנייה זה אומר יש חקירה, אבל אין לי דרך להכריע אותה, מדעית. גם בהלכה זה ככה. יש מצבים שבהם אתה אומר שני דברים בשתי צורות שונות, אבל בעצם אתה אמרת את אותו דבר, אין נפקמינה, ולא בכדי אין נפקמינה, אין נפקמינה כי אמרת אותו דבר. או שלא, במקרה אין נפקמינה, אבל לא אמרת אותו דבר. זה עדיין חקירה. רק לא תצליח להכריע אותה דרך נפקמינות. נפקמינה זה הניסוי המדעי או התצפית המדעית, מבחינת באנלוגיה ההלכתית. אז זה שתי אפשרויות, שתיהן קיימות. יש, אתם יודעים, יש בישיבות, אומרים הרבה פעמים, אתה עושה איזושהי חקירה, יש שתי אפשרויות. חברותא שלך שואל אותך, מה נפקמינה? אתה אומר, נפקמינה לקידושי אישה, נכון? קידושי אישה, מה הכוונה? תגידו אותה ותחויה. אתה יודע, השאלה אם שבת הותרה אצל פיקוח נפש, או דחויה אצל פיקוח נפש. מה נפקמינה? אין נפקמינה, ראינו קודם. בסדר, נפקמינה לקידושי אישה, מה הכוונה? אם אני מקדש אישה על מנת ששבת הותרה בפני פיקוח נפש, השאלה אם האישה מקודשת או לא. אם שבת דחויה, אז האישה לא מקודשת. אם שבת הותרה, אז האישה מקודשת. אז הנה, יש נפקמינה. מה אתם אומרים, הנפקמינה הזאת מצילה חקירה? ברור שלא, נכון? באותרה ודחויה, נגיד, יש לפחות אפשרות להבין שאין בכלל חקירה, לא סתם שאין נפקמינה. אתה פשוט אומר אותו דבר בשתי צורות. יש אפשרות כזו, אני לא בטוח בזה, אבל יש אפשרות כזו. ועדיין זה לא יפריע לייצר פה את הנפקמינה לקידושי אישה. למה? כי הנפקמינה לקידושי אישה זה כמו ההבדלים האלה של הרמב״ם לגבי נדר לשבועה. אחרי שיש הבדל, אתה יכול להגיד לי, יש איזה כל מיני השלכות, נפקמינות. אבל ההשלכות האלה לא מגדירות את ההבדל. אתה יכול לייצר הבדל שהוא תוצר של ההבדל בניסוח. למרות שזה רק ניסוח, רק סדר המילים, אבל הניסוחים השונים אומרים את אותו תוכן. יש להם את אותה משמעות. ועדיין תהיה נפקמינה מלאכותית מן הסוג הזה. אתם יודעים, סתם אנקדוטה, יש איזה מקור לעניין הזה של נפקמינה לקידושי אישה. יש רן בסנדרין, בדף תדבב. הגמרא שמה שואלת, שור סיני בכמה? כן, הרי השור אסור היה לו להתקרב אל ההר. גם הצון והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. ואם השור מתקרב אל ההר, צריך להרוג אותו. הגמרא שואלת, כמה דיינים ישבו לדון את דינו של השור שעלה להר סיני, שהורגים את השור? זה עולה שם בהקשר של כמיתת בעלים, כן מיתת השור. כן, הריגה של בן אדם זה 23 דיינים. האם הריגת השור גם היא נידונה ב-23 דיינים או לא? אז שואל הרן שם, למה נפקא מינה? מה ידע ועבד? מה שהיה היה, מה נפקא מינה? אני לא יודע אם היה שם שור שעלה או לא עלה, אבל גם אם היה, היה באמת. מה נפקא מינה? מה נפקא מינה לנזיר? אם מישהו נודר נזירות על דעת ששור סיני ב-23, השאלה אם הוא נזיר או לא נזיר. אז הרן הזה הוא המקור לבדיחה הישיבתית, אני חושב, של הנפקא מינה לקידושי אישה. קצתי אחרי זה בעוד מקום, אבל אני חושב שהמקום האחר פחות חזק. ברור לי שהרן התבדח פה, כן? ברור. בסדר, אתה רוצה להבין מה הרעיון שם, אין נפקא מינה, נפקא מינה לנזיר. מה אכפת לי עכשיו? אל תבלבל לי את המוח, זה בעצם מה שהוא אומר. אל תבלבל לי את המוח, שם, אתה מחפש נפקא מינה, נפקא מינה לא יודע מה, קידושי אישה, לנזיר. אני שואל אותך שאלה, כמה היה ראוי לדון את השור סיני הזה? האם כמיתת בעלים כך מיתת השור וצריך 23, או לא, וצריך 3? שאלה טובה, יש לה השלכות. לא לימינו, כי זה כבר מה הידעה והאווה, זה כבר היה. אבל זאת שאלה מאוד ברורה, ומאוד אפשר לדון בה לפי עקרונות ההלכה, ולהגיע למסקנות. מה אכפת לי למה היא נפקא מינה? בסדר? זאת אמירה שבעצם אומרת, יש פה חקירה טובה. כששואלים למה היא נפקא מינה, ומתקיים לומר, אין פה בכלל חקירה, אז אתה לא תגיד נפקא מינה לקידושי אישה. היו שואלים למה היא נפקא מינה, אבל החקירה קיימת, רק אין לי השלכה מעשית, שואלים נפקא מינה לקידושי אישה. זה מעניין לדון מהי האמת. לא בשביל ליישם את זה בסיטואציה, אין שום השלכה יישומית. בסדר? אז זה נפקא מינה לקידושי אישה. עכשיו, אני חוזר חזרה לענייננו. אז מבחינת ההשלכות, אני אביא אולי, כן, הבאתי את הסיכום של הרמב״ם לגבי ההשלכות. אני אתמקד באחת מהן, כי אני חושב שהיא תעזור לנו לחדד את העניין. וגם עוד אחת. אחת ההשלכות זה שהדפסה בשבועה לא מועילה. הדפסה בנדר כן מועילה. הסברתי קודם, מה זה הדפסה בנדר? נגיד שהדבר הזה הוא אסור, כי נדרתי הנאה ממנו, עכשיו אני רוצה גם לנדור על זה. אז אני יכול לנדור גם על זה. קונם טלפון זה עליי. בסדר? שירות שנייה, אני יכול לומר, זה כזה. את להעביר את האיסור מפה לפה. זה נקרא הדפסה. אוקיי? עכשיו, הדפסה קיימת בנדרים. אומר הרמב״ם, אבל לא בשבועות. בשבועות אין הדפסה. למה לא? ואמרתי שהנפקמינות הם לא מענה לשאלה מהו ההבדל. זה נגזרת של ההבדל. אבל זה כן, כיוון שזה נגזרת של ההבדל, זה יכול לתת לי אינדיקציה. האינדיקציה היא שכנראה, וככה התפיסה המקובלת להבדל בין דין בחפצה לדין בגברה, זה שבדין בחפצה פירוש הדבר שעל החפץ יושבת חלות איסור. זו טענה מטאפיזית. להגיד שלי אסור לאכול את החפץ, זו טענה נורמטיבית. מה מותר ומה אסור? זה עוסק במותר, בחובה ובאסור. אבל להגיד שהחפץ אסור עליי, זו טענה מטאפיזית שיש לה השלכות נורמטיביות. מבינים את ההבדל? אני קודם כל אני אומר, יש משהו במציאות על החפץ הזה, שרובץ על החפץ, החפץ הזה השתנה. ברגע שנדרתי הנאה מהחפץ הזה, משהו בו השתנה. בחפץ. עוד לפני שאני דן בהשלכות ההלכתיות, קודם כל זה המציאות. מטאפיזית קרה פה משהו. כתוצאה מזה, אסור לי ליהנות מהחפץ הזה. אבל זאת תוצאה. לעומת זאת, בשבועה, אם אני נשבע לא לאכול מהחפץ, כן, לאכול זה פעולה. אז אם אני נשבע לאכול או לא לאכול מהחפץ, אין שום חלות על החפץ, לא קרה לחפץ כלום. עליי מוטל איסור או מצווה או חובה לאכול או לא לאכול. זה אמירה נורמטיבית. אין לה בסיס מטאפיזי. בנדרים, לנדר יש בסיס מטאפיזי שממנו נגזרות הנורמות. לשבועות זה נורמות צפות. זה נורמות שלא מבוססות על מצב מטאפיזי, אלא זה נורמות שצפות באוויר. אין להם בסיס במציאות עצמה. כאן אני קורא לזה נורמות צפות. אז אם ככה, די ברור למה יש הדפסה בנדר ואין הדפסה בשבועה. כי מה זה הדפסה בנדר? לקחת את החלוט מהחפץ הזה ולהעביר אותה לחפץ הזה. להבדיל מנדר רגיל שהוא יוצר חלוט יש מאין, הדפסה היא מעבירה חלוט יש מיש. היא מעבירה את החלוט מפה או מעתיקה אותה, לא מעבירה אותה, היא נשארת גם שם. אפשר להעתיק אותה או להרחיב אותה גם לפה. אבל זה כמובן רק אם יש חלוט בחפץ. אם אני נשבע לא להשתמש בעתיק הזה, עכשיו אני רוצה להישבע לא להשתמש בפלאפון הזה, אני לא יכול להגיד זה כזה, להעביר את החלוט מפה לפה, כי אין חלוט, יש איסור עליי. אבל אין פה משהו במציאות שאתה יכול להעביר אותו ממקום למקום. בשביל להדפיס, צריך שיהיה משהו במציאות שאתה לוקח אותו מפה ומרחיב אותו לשם. אם אין שום דבר במציאות, איסורים אי אפשר להדפיס. אתה יכול לייצר איסור חדש, אתה לא יכול לקחת איסור קיים ולהעביר אותו הלאה, כי האיסור הוא לא מציאות. האיסור זה אמירה, מה מותר ומה אסור לי. אין פה משהו שאני לוקח ומעביר אותו ממקום למקום. אז זה עוזר לנו לחדד, עכשיו כבר זה לא רק נפקא מינה. זאת נפקא מינה שעוזרת לנו להבין מה באמת ההבדל. אז יש הבדל בין להגיד שהחפץ אסור עליי, לבין להגיד שאני אסור בחפץ. מה ההבדל? על פניו, אם אני תופס את הכל כנורמות, אז אין הבדל. ולהגיד, בשני המקרים שלי אסור לאכול את החפץ. פעם אני אומר את זה מזווית הראייה של החפץ, פעם אני אומר את זה מזווית הראייה של האדם. אבל אם, כמו שאמרתי קודם, זה לא שתי אמירות שונות שמתארות את אותו דבר. הן מתארות דברים שונים. להגיד שהחפץ אסור עליי, זה לא רק להגיד שלי אסור לאכול אותו, זה קודם כל להגיד שיש עליו חלוט איסור. כתוצאה מזה, גם לי אסור לאכול אותו. זה הפך להיות חפצה של איסור. בחזיר, זה חפצה של איסור גם בלי שאני אכלתי עליו חלוט. בנדר, נדר חל על דברים שהם מותרים. כיכר לחם. אז אם אני אוסר אותה על עצמי, יצרתי בעצמי חלוץ של איסור. זה החידוש של פרשת נדרים, שאפשר לייצר חלוץ של איסור על דבר. כתוצאה מזה הוא כמובן יהיה אסור עליי. החזיר אסור עליי כי הוא אסור. לא יצרתי שם חלוץ איסור. אולי התורה יצר. את זה עוד נדבר בהמשך. אז אם כך, יש הבדל מטאפיזי בין נדר לבין שבוע. לא הבדל הלכתי. ההבדלים ההלכתיים הם נגזרות של ההבדל הזה. הכל הכל יש הבדל מטאפיזי. נדר מחדש משהו במציאות המטאפיזית עצמה. שבועה אין לה מה לעשות עם המציאות. שבועה מדברת על בני אדם, לא למציאות. נדר מחולל שינוי במציאות עצמה. ויש איזה השלכות נורמטיביות, הלכתיות, על האדם. וזה השלכות של העובדה שיש פה נדר. זה לא מהות הנדר עצמה. השלכה נוספת שאפשר להסביר בצורה הזאת, זה שנדר חל על דבר המצווה ועל דבר רשות, ושבועה חלה רק על דבר רשות. מה זאת אומרת? אז אמרתי קודם, למשל, גמרא בנדרים, משנה, אחרי זה גמרא בנדרים בדף ט"ז, מה קורה אם הבן אדם אוסר על עצמו את הסוכה? יש מצווה לשבת בסוכה, בסוכות אנחנו מדברים, והוא אסר על עצמו את הסוכה בנדר, קונם סוכה זו עליי. אין שום סוכה אחרת בסביבה, הגיע חג סוכות, זאת הסוכה היחידה שיש. הוא אומר, קונם סוכה זו עליי. האם הנדר חל? התשובה היא כן, הנדר חל, ועכשיו ממילא אתה לא יכול לשבת בסוכה, כי אסרת עליך את הסוכה, הסוכה היא חפצה של איסור. מה קורה אם הבן אדם יישבע לא לשבת בסוכה? לא חל. אין שבועה חלה על שבועה, הוא מושבע ועומד מהר סיני. למה? מה ההבדל? גם נדרים, הוא מושבע, גם לשבת בסוכה הוא מושבע ועומד מהר סיני. למה הנדר חל על השבועה? לשבת בסוכה, ושבועה לא חלה על השבועה לשבת בסוכה. אז מסביר הר"ן והריטב"א, עוד ראשונים בדף ט"ז, שנדר זאת חלות שחלה על החפץ. אז כאשר אני אוסר את הסוכה עליי, הסוכה הרי לא מחויבת במצוות כידוע, אז אם אני אוסר את הסוכה עליי, אין שום דבר שיעצור את החלות הזאת. הסוכה נאסרת. ברגע שהיא נאסרת, עכשיו נוצר קונפליקט. אני חייב לשבת בסוכה, אבל הסוכה במציאות יש עליה כבר חלוט איסור. היא אסורה עליי. אין, אני לא יכול לשבת. בשבועה אני לא מייצר חלות איסור במציאות. היא לא עושה שום דבר במציאות. כל מה שהיא עושה זה לאסור עליי לשבת בסוכה. אתה לא יכול לאסור עליי משהו שהתורה מחייבת אותי. אני מחויב במצוות. אם אתה מדבר איתי, אז המצוות שלי לא ייתנו לך לפעול. אם אני אשבע לא לשבת בסוכה, אני לא יכול, כי אני כבר מושבע כן לשבת. התורה אמרה לי לשבת. אז השבועה הזאת לא יכולה לחול. אבל אם אני אוסר את הסוכה עליי, הסוכה הזאת אין עליה מצווה שאני אשב בה. המצווה היא עליי. זה לא קשור לחלויות של הסוכה. אם אני מכיל חלות איסור על הסוכה, חלות תחול. עכשיו ממילא ייווצר קונפליקט, כי אני עכשיו צריך לשבת בסוכה, יש לי מצווה, אבל הסוכה אסורה. בשבועה לא נוצר קונפליקט, כי השבועה בכלל לא מתחילה. שבועה השנייה. אי אפשר להישבע על משהו שאני מושבע לעשות ההפך. בנדר זה לא מתנגש עם המחויבות שלי. זה חל על הסוכה. התוצאה מתנגשת עם המחויבות שלי. כי עכשיו נוצר איסור, אבל מצד שני יש לי מצווה. מה עושים? התנגשות. אז זה הנה שתי השלכות שמופיעות ברמב״ם, שתיים מתוך ההשלכות שמופיעות ברמב״ם, שמסבירות מה ההבדל. עכשיו אפשר לחזור גם לתוספות וכל ההשלכות האחרות, ולראות שהנפקמינות האלה הן באמת דפקמינות טובות. מה שתוספות אמר, נגיד שמישהו יישבע, מישהו ינדור, לא לאכול כיכר לחם מסוימת. אז תוספות אומר, זה לא חל. למה זה לא חל? כי לנדור לא לאכול זה לנדור על פעולה. אבל נדר צריך להכיל חלות על חפץ, לא על פעולה. על פעולה זה לא דבר ממשי, אי אפשר להכיל חלויות על פעולות. אוקיי? ועל חפץ אתה צריך להכיל חלות, אבל פה לא אכלת חלות על חפץ, אסרת על עצמך פעולה. לכן אם נשבעת, אז זה יחול. אסור יהיה לך לאכול את הדבר. אבל אם נדרת, זה פשוט לא אמרת את הדבר הנכון. אתה לא יכול להכיל נדר כל עוד אין לך חפץ שבו נתפסת חלות. נכון? אז הנה, עכשיו אנחנו מבינים שמה שהתוספות אומר, זה לא סתם נפקא מינה לקידושי אישה. אחרי שאנחנו מבינים את ההבדל בין נדר לבין שבועה, אז ברור שגם ההבדל הטכני, הנגזרת הזאת שתוספות אמר, מקבלת משמעות. עכשיו, ברור למה אתה לא יכול לנדור נדר בלשון שבועה, או להפך, בגלל שאם אתה נודר בלשון שבועה, אז נשבעת, לא נדרת. אבל להישבע על חפץ זה לא מועיל, ולנדור מפעולה זה גם לא מועיל. אוקיי? אז כל הנפקמינות מקבלות משמעות אחרי שאני מבין את ההבדל האמיתי. זאת אומרת, הנפקמינות לא אומרות לי מהו ההבדל, אבל הן כן יכולות לרמוז לי או לתת לי אינדיקציה מסוימת מה יכול להיות ההבדל. עכשיו, בואו ננסה לחשוב רגע, מה קורה עם שאר איסורי התורה? אז הבנו מה זה נדר ומה זה שבועה. והבנו גם שיש הבדל באמת, זה לא סתם שני ניסוחים של אותו דבר. מה קורה עם שאר איסורי התורה? איסור חזיר, שרצים, טומאה, מה שאתם רוצים. האם זה גם דינים בחפצה? או זה דינים בגברה? בעצם השאלה היא הבאה. אנחנו יודעים ששבועות זה נדרים בגברה, זה דינים בגברה, ונדרים זה דין בחפצה. מי החידוש? האם החידוש הוא בנדר שיש דין בחפצה? כי כל התורה זה דינים בגברה, כולל שבועות, ובנדרים מתחדש שזה דינים בחפצה. או הפוך. כל התורה, כולל נדרים, זה דינים בחפצה. ובשבועות התחדש שזה דינים בגברה. כן? מה ברירת המחדל? מה היה הדין לו הגמרא לא הייתה מחדשת לי שנדר זה בחפצה ושבועה זה בגברה? מה הייתי חושב? הייתי חושב שזה כמו כל שאר דיני התורה. אבל מה כל שאר דיני התורה? אז הקהילות יעקב בנדרים אומר שזה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שטוענים ששבועות זה החריג, כל דיני התורה הם בחפצה, כל דיני התורה שיש חפצה כמובן. דיני התורה, איסורי המאכלות, למשל, או טומאה, או דברים כאלה, זה דינים בחפצה, וגם נדר הוא כזה, והחידוש הוא בשבועות, שבשבועות זה דין בגברה. ויש ראשונים שטוענים הפוך, שכל דיני התורה הם דינים בגברה, ונדרים... זה החידוש, זה נדרים ספציפית, זה דינים בחפצה. כן, כן. אמרתי, נכון, דינים שנוגעים לחפצים, איסור אכילת חזיר, או איסור להתאמה למת על כהן. אני אומר, אבל האיסורים שיש בהם חפצה בתורה, האם הם דומים לנדר או דומים לשבועה? האיסורים האחרים אין חלות, כי אין על מה להכיל את החלות. אבל האיסורים ששייך להכיל שם חלות, יש שם חלות או אין? זה כמו נדר או כמו שבוע?
תסמונות שלא קשורות לחפצים.
אז שם אין דיון, זה ברור. ויש, גם אם אתה נשבע על חפץ, לא הכלת עליו חלות. לא רק יצרת נורמה צפה לגביך. מה קורה בשאר איסורי התורה? בסדר? זה המחלוקת. טוב, אז בשביל להבין את המחלוקת הזאת, אני צריך לעשות איזושהי הקדמה. מה זה איסור חפצה הבנו? איסור חפצה הכוונה שיש חלות איסור על החפץ. בנדרים. שאר התורה אני בינתיים עוד משאיר בצד. מה זה איסור גברה? יש שתי אפשרויות להבין. אפשרות אחת, שאין מטאפיזיקה. זאת נורמה צפה. זה מה שהנחתי עד עכשיו. אין חלויות. יש עוד אפשרות. יש אפשרות להגיד שיש חלות, רק החלות היא על האדם ולא על חפץ. יש חלות על האדם שמכוחה הוא צריך או אסור לו לעשות פעולה כלשהי. כי בכל איסור יש בעצם חפצה מסוים שעליו אני יכול להכיל את החלות. החפצה הזה זה האדם. אגב רק כחפצה. כן? סובייקט כאובייקט. אז המושג דין בגברה יכול להתפרד בשתי צורות. אגב, וזה אנחנו נגיע בהמשך, יש מפרשים שרוצים לטעון שנזירות, ששבועות זה ללא חלות בכלל, זה נורמה צפה, נזירות היא קטגוריה שלישית. יש שם חלות, והחלות היא על האדם. אז הדין בגברה, אבל הגברה מתפקד כחפצה. לכן זאת קטגוריה שלישית. לכן במשנה בתחילת נדרים יש שלוש קטגוריות. קטגוריה אחת זה נדרים וחרמים, שזה חלויות בחפץ. שבועות זה נורמה צפה, אין חלויות בכלל. ונזירות זה נור, זה חלות, אבל חלות שחלה על האדם, לא על היין שאסור לך לשתות, אלא על האדם, הוא נהיה נזיר. יש עליו חלות נזירות, מכוחה, עכשיו אסור לו לשתות יין, אסור לו להתאמן למתים, וכן הלאה. אנחנו נראה, זה מחלוקת, אבל רק כדי לחדד את העניין, אז זה אומר שהמושג איסור גברה, סובל שתי משמעויות. היעדר חלות או חלות על האדם. יש רן, למשל, בנדרים, בדף י' ח', שהוא מדבר על השאלה, כן, ראינו שמה ששבועה לא חלה על דבר מצווה, ונדר כן חלה על דבר מצווה. אם אני נשבע לא לשבת בסוכה, לא מועיל. אם אני נודר איסור מהסוכה, זה כן מועיל. Okay? מה קורה עם שבועה על נדר או נדר על שבועה? אז הר"ן אומר, נדר חל על שבועה, אבל שבועה לא חלה על נדר. למה? חושב שההסבר הפשוט הוא הבא. שבועה, נדר חל על שבועה. למה? כי שבועה זה דין בגברה, כמו שנדר חל על כל מצווה. כמו לשבת בסוכה. והנדר מכיל חלות איסור על החפץ. אז אין התנגשות. הנדר חל. ועכשיו, אם יש לגברה בעיה עם זה, הוא נשבע לא לעשות את זה, זה מתנגש עם איסור הנדר. אז נדר חל על שבועה. אבל שבועה לא תחול על נדר. ואת אם אני נדרתי איסור מהטלפון הזה, עכשיו אני רוצה להישבע לדבר בטלפון, השבועה לא תחול. למה לא? כי אחרי שחל החלות איסור על הטלפון, הרי כתוצאה מהמטאפיזיקה הזאת נוצר איסור עליי. והאיסור הזה הוא כבר איסור גברה. והשבועה לא חלה על איסורי גברה. שבועה לא חלה על איסורים. אומר הר"ן, כשאנחנו אומרים שבנדר יש דין בחפצה, זה לא אומר שאין דין בגברה. יש דין בגברה, רק הדין בגברה הוא תוצאה של החלות שיש בחפצה. ולכן, אם אני נשבעתי לדבר בטלפון הזה, ועכשיו אני אוסר את הטלפון הזה על עצמי. אין בעיה, נדר חל גם על דבר מצווה, כמו על החובה לשבת בסוכה. אז הנדר יחול. בטלפון אסור עליי, ולכן אני לא אוכל לדבר, למרות שנשבעתי לדבר. אבל אם קודם כל נדרתי לא להשתמש בטלפון, ועכשיו אני נשבע לדבר, זה לא יחול. כי כשנדרתי על הטלפון, אז יש חלות על הטלפון. לא, לא. יש, נדרתי חפצה של איסור. הטלפון הפך להיות חפצה של איסור, ממילא אסור לי לעשות פעולות של הנאה לגבו. בסדר? אז עכשיו מה זה אומר? יש חלות של איסור על הטלפון, מזה נגזרים, נגזרות נורמות שמוטלות עליי. איסורים, מצוות, לא משנה מה שלא יהיה. עכשיו, כרגע יש עליי מצווה, או איסור, לא להשתמש בטלפון. עכשיו אני נשבע להשתמש בטלפון. בשבועה לא חלה דבר מצווה. לכן שבועה על נדר לא חלה. נדר על שבועה כן חל. עכשיו, עקרונית את זה אפשר היה להבין בשתי צורות. אפשר היה להבין ששבועה זה דין בגברה במובן שיש עליי חלות, על האדם, לא על החפץ. ונדר יש חלות גם על החפץ וגם על האדם, ולכן שבועה לא יכולה לחול על נדר, כי החלות כבר חלה על האדם, אז החלות של השבועה לא יכולה לחול עליו. כמו שנדר לא חל על נדר או משהו כזה. אבל זה לא סביר. כי כשאומרים שהנדר הוא דין בחפצה, מתכוונים לומר שהחלות היא רק על החפץ. על האדם יש נורמה, אבל החלות נמצאת בחפץ. אז על האדם אין חלות. אז אם על האדם אין חלות, ושבועה לא חלה על נדר, מסתבר שגם בשבועה אין חלות. היא לא חלה, כי אין איסור חל על איסור. אני כבר, במקום אחר, או אם זה נגד, אז אני לא יכול, כי היא מושבע ועומד מהר סיני. אוקיי? אז זה לא חל בי, שאני כבר תפוס, אני כבר מחויב לעשות את זה. לא בגלל שהחלות לא נותנת לחלות השנייה לנחות. אין חלויות פה, זה דין בגברה במובן של ללא חלות. אז הרן הזה נדמה לי באופן הפשוט, כנראה תופס ששבועה זה היעדר חלות. זה דין בגברה במובן של נורמה צפה. זה לא חלות על הגברה. אוקיי? עכשיו, יש כמה אחרונים, אבני נזר ורב שמעון שקופ, שטוענים שבגלל הקושי הזה של בעצם מה ההבדל בין להגיד שאני אסור על הדבר או שהדבר אסור עליי, זה להגיד אותו דבר במילים שונות. כדי להסביר את זה, אני אקדים רגע משהו. המנחס חינוך במצווה למד שואל, נגיד שנדר חל על מצווה, אז אסרתי את הסוכה עליי, ויש לי מצווה לשבת בסוכה, שיבוא עשה ויתחיל לא תעשה. זה שהנדר חל, אז מה אם הוא חל? עדיין יכול להיות שאני צריך לשבת בסוכה, ושעשה דוחה לא תעשה. למה אומרים לי לא לשבת בסוכה? לא למה הנדר חל, למה הנדר חל אני מבין. אבל למה אחרי שהנדר חל אומרים לי לא לשבת בסוכה? אז המנחס חינוך טוען שבנדר יש לאו ועשה. עשה לא דוחה לאו ועשה, דוחה רק לאו. אבל זה קשה, כי הגמרא בכמה מקומות אומרת שבנדר זה לאו ועשה שישנם בשאלה, ואני יכול להישאל על הנדר ולבטל אותו. לאו ועשה שישנם בשאלה כן נדחים בפני עשה. כך הגמרא אומרת. לכן התירוץ הזה הוא תירוץ בעייתי. אני מוכר יוסף אומר משהו אחר, שם בנדרים. הוא אומר שנדרים הם איסור חפצה, וברגע שאסרת על עצמך את הסוכה, לא מאכילים לאדם דבר האסור לו. לא בגלל עשה דוחה לא תעשה, עשה באופן עקרוני יכול לדחות אתה לא תעשה. ויש פה חפצה של איסור, לא מאכילים אדם בדבר האסור לו. אז שואל רב שמעון שקופ על הרן, על הנימוקי יוסף, סליחה, לא על הרן, אז מה, אם הלא תעשה הוא בחפצה עדיין, שיבוא העשה וידחה אותו. מה זה משנה אם זאת עבירת חפצה או עבירת גברה? תכלס, מבחינת הגברה יש פה לאו, ועל הגברה יש גם את העשה, לשבת בסוכה, אז שהעשה ידחה את הלאו. מה הבעיה? אז הוא אומר שהמושגים חפצה וגברה צריכים להתפרש אחרת. לא כמו שאמרתי עד עכשיו, וזה ההסבר המקובל, מה שאמרתי עד עכשיו. שדין בחפצה פירושו שיש חלות איסור על החפץ, ודין בגברה זה נורמה צפה. הוא אומר לא. ההבדל בין חפצה לבין גברה, זה שהשאלה מה מטרת האיסור. לא מה אופיו של האיסור. אומר ככה, למשל, כשהתורה אומרת לי שאסור לי לאכול חזיר. למה? אם אני אוכל חזיר, זה יטמטם את הנפש שלי. זה יביא איזשהו נזק רוחני אליי. מטרת האיסור היא אני. אסור לי לרדת אל החפץ. כי זה יפגע בי, רוחנית. לכן התורה אוסרת את זה. אבל למה אסור למשל למעול בקודש? לא בגלל שזה יפגע בי, פוגע בקודש. הקודש הוא המטרה. אסור לי לעלות אל הקודש, בחזיר אסור לי לרדת אל החזיר. כי זה ירידה בשבילי. אבל מעילה זה להוריד את הקודש אליי, לא לרדת אל הקודש. המטרה היא לשמור על הקודש, לא לשמור עליי. הוא המטרה. רב שמעון שקופ טוען שכאשר החפץ הוא המטרה, זה איסור חפצה. כאשר האדם הוא המטרה, זה איסור גברה. שימו לב, הבדל לא מטאפיזי, לא קשור למטאפיזיקה. זה טעם הדקרה. מה מטרת האיסור? מה האיסור בא להשיג? האם הוא בא לשמור עליי או בא לשמור על החפץ? אם החפץ הוא המטרה, זה דין בחפצה. אם האדם הוא המטרה, זה דין בגברה. בסדר? עכשיו, כשהוא אומר שנדר זה איסור בחפצה, פירוש הדבר שאחרי שנדרת זה נהיה כמו קודש. כן, למשל, יש מעילה בקונמות. מי שעובר על נדר מביא קורבן מעילה. אז זה אומר שזה דומה לקודש, במובן הזה, שאחרי שנדרת, מה שאסור לך לעשות זה בגלל שאתה צריך לשמר את החפץ. לא כדי שלא אתה תיפגע. לחפץ הוא מקבל כעין קדושה. לכן זה דין בחפצה. עכשיו, אומר רב שמעון שקופ, אז אומר, הנימוקי יוסף הרי שאל, למה שלא יבוא העשה של ישיבת סוכה, וידחה את הלב של נדר שמוטל על הסוכה. ומה זאת אומרת? העשה שנועד בשבילי לא יכול לדחות את המטרה של לשמור את קדושתו של החפץ. החפץ לא חייב לי כלום. זה שעלה יש מצווה, בגלל זה מותר לי לפגוע בחפץ? מה, אם עלה יש מצוות עשה, מותר לי לפגוע בקודש בגלל זה? לא בגלל הלב שבקודש, בגלל האופי של הלב. כי מטרת הלב היא לשמר את הקודש, הלב הוא לא בשבילי. אם הלב הוא בשבילי, אז העשה שגם הוא בשבילי, דוחה את הלב. אבל אם הלב הוא בשביל החפץ, אז העשה שלי לא מצדיק פגיעה בחפץ. החשבונות שלי הם חשבונות שלי, מה זה קשור לחפץ? החפץ לא חייב לי כלום. ככה הוא מסביר את הנימוקי יוסף. הנימוקי יוסף זה לא נכנס לדעתי. אבל ככה הוא מסביר את הנימוקי יוסף. זה הסבר נהדר. אני אראה לכם, אותו דבר מופיע באבני נזר, באור החיים למדזיים. ובאמת עניין איסור גברה או איסור חפצה, יכולים לומר בכל איסור מה שירצה. כי לכאורה אינו מובן. בכל איסור הוא אסור בחפץ וחפץ, הוא אסור בחפץ וחפץ אסור עליו. כן, זאת השאלה. הנה מכבר שמעתי גדולי עולם שנתקשו בעניין זה, וברית ושבועות ראיתי, וכל איסורי תורה איסורי גברה אמה. ולכאורה ייפלא לומר על נבלה ושקצים ורמסים שאינם איסורי חפצה. כן? קובל בידינו שהכל זה איסורי חפצה. החפצה של איסור. והנראה לי בעניין זה, כי איסור גברה נאמר על מעשה אשר פוגם מעלת האדם. ממש מה שאמר רב שמעון שקופ. כמו שקצים ורמסים, כמו שכתוב, לא תשקצו את נפשותיכם. המטרה היא האדם. אנשי קודש תהיו לי ובשר בשדה טריפה לא תאכלו וכו'. כי לפי מעלת ישראל, אין נבלות ושקצים ראויים להם. זה איסור גברה. אבל נהנה מהקדש, או זר שאכל תרומה, הוא להיפוך, שמתקרב אל דבר שהוא למעלה ממדרגתו. כי איך יקרב זר אל תרומה, ועדיות אל קודשי שמיים? זה איסור חפצה, שפוגם בחפצה. ועל כן, קונם דמדפיס בקורבן, הרי אפשר לעשות נדר על ידי הדפסה בקורבן, אז רואים שנדר הוא מהסוג של הקורבן, אז האיסור ליהנות מהנדר הוא בשביל החפץ הנדור ולא בשבילי, כמו בקורבן. ויש מעילה בקונמות, קרי לאיסור חפצה, המטרה היא החפץ. אבל שבועה אין שום קדושה נתפס בחפץ, רק שמחלל דיבורו ושבועתו ופוגם נפשו, אבל לאיסור גברה, ואתי שפיר דברי הריטווה. ובוודאי לפי זה גם יום הכיפורים איסור גברה. מה שהוא אומר, זה שכשהריטווה אומר שאיסורי שקצים ורמסים או דברים כאלה הם איסורי גברה, מה, זה לא יכול להיות, זה הרי ודאי איסורי חפצה. הוא מתכוון שזה איסורי גברה במובן הזה, שמטרת האיסור היא מניעת פגיעה באדם. ולא החפץ. הוא לא מדבר על המטאפיזיקה של העניין. וזה מה שהריטב"א מתקרבן איסורי גברא. עוד מעט נראה שחבויה פה משמעות שלישית למה שנקרא דין בחפצה ודין בגברא. אז אני כבר לא מספיק לראות היום, אבל אני נראה את זה בהמשך. רק הערה, כדי שבכל זאת תראו שזה קשור לפה. הרי ראינו שהנימוקי יוסף אומר שהחיוב שלי לשבת בסוכה לא דוחה איסורי חפצה, לא מאכילים לאדם דבר האסור לו. אוקיי? אתם כבר רואים שזה לא נכנס, רב שמעון שקופ לא נכנס בו. מסביר אותו, אבל לא מאכילים אדם דבר האסור לו. לא אומר שלא מאכילים אדם כי זה יפגע בחפץ. פוך, השיקול הוא האדם. וכיוון שזה דבר האסור לו, זה חפצה של איסור, אז לא מאכילים אותו. זה לא רב שמעון שקופ, זה ברור. אבל מאיר הקהילות יעקב, אז לפי זה, למה בכלל עשה דוחה לא תעשה בתורה? לא מאכילים האדם דבר האסור לו. רואים ששאר איסורי התורה הם איסורי גברא. כי אם הם היו איסורי חפצה, אז לפי הנימוקי יוסף לא היה בתורה בכלל את הכלל שעשה דוחה לא תעשה. כי באיסורי חפצה לא נאמר עשה דוחה לא תעשה. אבל בשאר איסורי התורה זה כן נאמר חוץ מנדר. רואים ששאר איסורי התורה הם דין בגברא. מהנימוקי יוסף עצמו הוא מראה את העניין הזה, כמו שהריטב"א אומר שזה דין בגברא, ולא מה שרב שמעון שקופ מסביר בו, הקהילות יעקב מבין, זה דין בגברא במובן המטאפיזי, זה נורמה צפה. כנגד זה הוא מביא ראשונים אחרים שמתרצים אחרת הקושיה של הנימוקי יוסף, והם כנראה סוברים שזה דין, שאר איסורי התורה הם דינים בחפצה. לכן הוא טוען שיש פה מחלוקת ראשונים. בסדר? טוב, אנחנו נעצור כאן, אני אמשיך עם זה בסוף הבא.